ברוכים הבאים לעוד שידור, עוד שיעור של שידורי קשת, כל שידורי תורה, השידורים התורניים של ישיבת הר עציון. השיעור היום, יום שלישי, הוא שיעור בסדרת שיעורים על תורת הרב קוק, בהינתן על ידי הרב הלל רחמני.
בקובץ זין, מבין שמונת הקבצים של הרב קוק, כותב הרב קוק ככה: בתכונת האמונה יש תאוות האמונה ועבודת האמונה. אני קורא שוב: בתכונת האמונה יש תאוות האמונה ועבודת האמונה. המשפט הזה הוא מפתיע ביותר. הרב קוק בעצם אומר לנו שגם בדבר נשגב כמו האמונה, יש צד שאפשר לקרוא לו תאוות האמונה, ויש צד שאפשר לקרוא לו עבודת האמונה. כשהתאווה מתגברת על העבודה, יצאו מזה תוצאות מהרסות, משפילות ופוגמות, כמו מתוצאות של כל התאוות כשהן מתפרצות יותר מגבולן. כלומר, התאווה בתחום האמונה, למרות שהתחום הזה הוא תחום מקודש, אפשר להגיע בו לקלקול, להתפרצות ולהריסה. וממשיך הרב קוק: וכל מה שהתאווה ביסודה היא בדבר היותר יקר ויותר נשגב, ככה בהתפרצה הרי יותר מתועבת, יותר מזוהמה ויותר מהרסת ומחבלת. הרב קוק מזהיר אותנו כאן שגם בתחום האמונה, תחום שלכאורה היינו מצפים שהוא יהיה נקי, שמי שכבר מתקרב לאמונה כבר הוא יכול להיות שקט ורגוע, שכאן הוא נמצא במקום בטוח ודורך בדרך סלולה ובטוחה, אומר לנו הרב קוק שלא ככה. גם פה אנחנו צריכים לבחון היטב היטב את עצמנו, האם מה שמניע אותנו כאן זאת תאווה או מוכנות לעבודה. הרעיון הזה לוקח אותנו, אומר רב קוק, לכיוון של עבודה זרה. יסוד יצרד עבודה זרה הוא התפרצות תאוות האמונה. זאת אומרת, בעצם הרב קוק טוען שכשאנחנו מגלים בעולם העתיק את העולם עובד האלילים ואת המידות המגונות שהצטרפו לעבודת האלילים, לעבודה זרה, אומר רב קוק, הדבר נבע בעצם מאיזה בולמוס של תאווה לאמונה. כיצד אפשר להבין את הדבר הזה? ובכן, באופן בסיסי אפשר לומר שהאמונה היא צורך, צורך חשוב מאוד של האדם. הרב קוק הזכיר בכמה מקומות שהצורך הזה של האמונה הוא הצורך הבסיסי ביותר והחזק ביותר שקיים בנפש האדם. ולכן הכוח הזה הוא כוח בעל עוצמה כזאת, שאם הוא מתפרץ, הוא יכול להפוך להיות, אומר הרב קוק, לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. כך הוא כותב באורות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן עם כוח שיש לו אנרגיה אדירה, והאנרגיה הזאת צריכה שמירה גדולה. השמירה הזאת, כותב כאן הרב קוק, היא עבודת האמונה, שנצטרך כמובן להבין למה הכוונה. בכל אופן, הכוח הזה הוא הכוח המניע את כל העבודות זרות, את כל הפעולות המרחיקות לכת שעושים עובדי עבודה זרה. אפשר להתלבט כאן בשאלה, מה באמת המניע של עובד עבודה זרה? האם הוא רוצה להשיג רק משהו מהאל שלו? זאת אומרת, בסופו של דבר, האם עובד עבודה זרה, יש לו כאן נטייה אינטרסנטית מאוד פשוטה ומאוד ברורה, הוא רוצה גשם, הוא רוצה פריון של האדמה, הוא רוצה חיים שלווים, הוא רוצה להתגבר על המחלות, על כל כוחות הטבע, ולכן הוא מביא את הקורבנות לאלים השונים, לכוחות הטבע השונים. האם זה המניע שלו? זאת יכולה להיות פרשנות מסוימת לעבודת האלילים, ואז אפשר לומר שיש כאן איזה מין דיל, איזה מין עסק כזה בתוך היסוד של עבודה זרה. אבל נראה מדבריו של רב קוק שיש כאן דבר הרבה הרבה יותר רציני מזה. זאת אומרת, העבודה זרה היא ביטוי גס, היא ביטוי פגום לכוח הרבה יותר אמיתי, לכוח שהוא בעצם השקיקה לאמונה, באמת לכוח של התגברות של האדם כלפי מעלה, של השתוקקות כלפי מעלה, אלא שזה בא בצורה בוסרית, בצורה כזאת גסה, ולכן גם זה יכול לבוא בלבושים כל כך גסים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לפרש את העבודה זרה רק כאיזה משהו נמוך במובן הזה של אינטרס. יש כאן אולי באמת איזה מין רצון להתמסרות גדול, איזה רצון של פנייה כלפי הנשגב, כלפי העליון, כלפי הנסתר, כלפי בעל הכוח. אבל למרות שההשתוקקות הזאת בבסיסה היא באה ממניע באמת עצום, טבעי באדם, כוח גדול, כאשר היא באה בצורה של התפרצות, היא באה בצורה של גילוי, של צורך, ללא עבודה וללא עיבוד, הדבר הזה מביא לידי הריסה נוראה. אחת הדוגמאות המעניינות שמביא הרב קוק לרעיון הזה, נמצאת באורות בעמוד למד ב', מדבר הרב קוק על קין. קין מביא מיוזמתו קורבן להשם. הכתוב לא מפרש מדוע השם לא שואה לקין ואל מנחתו. מה הסיבה? לכאורה נראה קין שעושה פעולה טבעית, נקייה, מביא רצון טוב מפרי האדמה. למה הקדוש ברוך הוא לא שואל מנחתו? אומר הרב קוק, כאילו, לא בדיוק בשפה הזאת, שהנה, לאחר זמן קצר מאוד, קין מתגלה כרוצח. הוא קם ורוצח את הבל. שואל הרב קוק, האם קין שלפני הקורבן הוא אדם נקי? הוא אדם שבאמת מביא קורבן מתוך המקומות הגבוהים והעדינים שברוחו? האם יכול להיות שלפתע פתאום האיש בעל הרגש הדתי העדין הזה מתהפך פתאום להיות רוצח? אומר הרב קוק, לא. ויתרה מכך, לא רק שהאדם הזה לא נקי, אלא שהמפגש של הלב הלא מתוהר של קין עם הקורבן, עם עבודת האל, עושה פעולה הפוכה ממה שהיינו מצפים. לא רק שהקורבן, העמידה לפני השם, לא פועלת את פעולתה הנכונה ומעלה את קין ומרוממת אותו כלפי שמעיה, אלא ההפך, היא מגבירה ומחזקת את הכוחות השליליים שבו. אומר הרב קוק, החטאת הרובץ על הפתח מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. כלומר, המפגש של הקדוש עם הגס שבאדם הוא מפגש עם פוטנציאל אדיר ועם סיכון עצום. הפוטנציאל הוא שהצד הקדוש ירומם את האדם, יעדן אותו, יביא אותו לכלל תיקון שלו ושל העולם. הסיכון הוא שהכוח הדתי האדיר הזה יתורגם לתוך הכוחות הנמוכים והיצרים שבאדם, ויהפך להיות, כמו שאמרנו, לרועץ ולצרה גדולה. ולכן הדבר הזה דורש עבודה. זוהי עבודת האמונה. הנטייה להגיע לאמונה רק מתוך הצורך, ללא הכנה וללא מוכנות להקרבה וללא מוכנות להתמסרות אמיתית שדורשת מאדם עבודה ומאמץ, הדבר הזה עלול להתהפך לצורה השלילית, והאנרגיה הזאת, אנרגיית הקדושה, יכולה להפוך להיות לדבר שפוגע בעולם ולא מתקן אותו. כיצד נעשית עבודת האמונה? אומר הרב קוק, המצוות מקדשות את חוש האמונה. כלומר, התשובה לזה היא מאוד פשוטה. דרך המצוות היא דרך לקחת את האמונה, את המפגש של האדם עם השם, ולהכניס אותו לתוך מערכת של מידות. כך הוא אומר, כל קדושה היא תכונה מודדת את האצילות הנפשית, ומרוממת אותה במעלות העליונות, ששם הכל הוא בבניין ושכלול. כלומר, הקריטריון שלנו הוא האם האמונה הזאת תביא לבניין ושכלול, או שהאמונה הזאת תביא להריסה, לקלקול ולפגיעה בעולם. המצוות שהאדם מקבל אותם על עצמו נותנות לו את המידה, את הכמויות, את הכיוון, ועל ידי זה הכוח העצום הזה של הקדושה ושל האמונה פועל בתוך הדרכים הנכונות להביא לתיקון האדם, לתיקון הנפש שלו ולתיקון העולם. המצוות הם בעצם הכלים שלתוכם נכנס האור של האמונה, והם באות במפגש קרוב וחי עם החיים, עם היומיום, והם נותנים להם את הכיוון הנכון. המצוות, עבודת האמונה, זהו הניגוד להתפרצות תאוות האמונה, להתפרצות של בולמוס התאווה של האמונה, שאינה מבחינה בין דבר הגון לשאינו הגון. השאלה שעולה פה היא, כיוון שרב קוק מדבר גם בקטע הזה שלפנינו וגם בהרבה קטעים אחרים על הכוח האדיר הזה של כוח האמונה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו לרגע, איפה אנחנו רואים את זה בחיים שלנו? אנחנו מסתכלים סביבנו ואנחנו רואים רבים רבים מבני אדם שאין להם מפגש בחיים שלהם עם האלוקי, עם הדת, עם הקדושה. איפה באה לידי ביטוי ההתפרצות הזאת? אנחנו בעולם של עבודה זרה, אנחנו מוצאים שם באמת כוח עצום. בימינו, לעומת זאת, אנחנו רואים תופעת חילוניות עצומה ששורה הן בישראל, לצערנו, והן אצל העמים האחרים. מה קרה כאן? אפשר להשתמש ברעיון של חז"ל, שאומרים ששחטוהו ליצרא דעבודה זרה. כלומר שבאמת העולם עבר איזה מהפך בתקופה מסוימת, והמהפך הזה גרם לכך שהצורך הכל כך כל כך דוחק וחזק שהיה בלב האדם כלפי אלוקים איכשהו התמעט, ובאמת אנחנו לא מוצאים היום את אותו להט עצום של אמונה שבא לידי ביטוי בעולם העתיק, ואנחנו היום מגלים עולם שיש בו אפשרות לאנשים, לתרבויות שלמות, לחברות שלמות, להיות בכלל חילוניות. זאת אומרת, זה יכול להיות פתרון אחד, לבוא ולומר באמת, השתנו זמנים, אולי באמת הכוח הזה הוא כוח הרבה יותר חלש. האמת היא שהרב קוק בספרים שלו לא כל כך, למרות שהוא מזכיר בכמה מקומות את הרעיון הזה של שחיטת יצרה דעבודה זרה, לא נראה שהוא באמת חושב שבאמת פג תוקפו וחלשה עוצמתו של הכוח הדתי. הוא כותב כבלשון הווה, שבסופו של דבר מול הכוחות האחרים שפועלים בנפש האדם, הכוח הדתי הוא עדיין הכוח החזק ביותר. בתקופת הרב קוק אין ספק שהדברים נראים היו הרבה יותר מופרכים, בגלל שאנחנו יודעים שבראשית המאה ה-20 מצבה של הדת היה ממש עגום. דווקא בתקופתנו, בסוף המאה ה-20, ראשית המאה ה-21, אנחנו עדים להתגברות של הנטייה הרוחנית שבאדם, ולחיפוש הנסתר, לחיפוש הדתי, לחיפוש הסוד. ולכן במובן מסוים אנחנו רואים היום את השיבה של האדם בדרכים שונות, והכלכלות כמובן, או בדרכים חיוביות, כמובן זה דבר רחב ביותר. אבל אנחנו רואים שיבה של האדם אל הצד הרוחני והנסתר. בכל אופן, השאלה היא האם, כיצד אנחנו מתמודדים עם התחושה הזאת, עם האמירה הזאת של הרב קוק, שבסופו של דבר הכוח הדתי הוא באמת כל כך מרכזי. אפשר כמובן גם לומר שהכוח הדתי הזה לא, באמת לא יוצא כלפי אלוקים, אבל הוא מוצא לעצמו מסילות, נסתרות וכל מיני דרכים עקיפות שבהם הוא יוצא לידי, בא לידי ביטוי ויוצא החוצה. חיפושים אחרי כל מיני דברים, כמו הן דברים חומריים או אולי דברים רוחניים או אולי חיפושים של, כמו שהזכרתי, נסתר. קשה לענות על השאלה הזאת, ואני חושב שבאמת הדבר הזה הוא עדיין צריך בירור. כלומר, האם אנחנו באמת כל חיפוש שקיקה נואשת של האדם, זה יכול להיות כלפי כוח, כלפי כסף, כלפי כל מיני דברים אחרים, האם אפשר לומר שהדברים האלה הם מין הטיות של חיפוש הרבה יותר גדול, הרבה יותר אמיתי ברוח האדם, שפשוט לא יודע למצוא את מקומו? אני לא בטוח שאפשר לומר את הדבר הזה. הרעיונות האלה נאמרים הרבה פעמים, וגם בחז"ל אנחנו מוצאים רמזים כאלה, אבל אני חושב שאני מעדיף להשאיר את העניין הזה בשלב זה פתוח. בכל אופן, אני מקבל פה כאמירה את התחושה העמוקה הזאת של רב קוק על הכוח הדתי, בין אם אני יודע למצוא תשובה ברורה על השאלה איפה הכוח הזה מסתתר היום, בין אם לא. אפשר גם באמת לענות תשובה הרבה יותר צנועה ולומר שבאמת לי יש תקופות שכוחות פשוט יורדים למסתרים, והם אחר כך עלולים לצוץ או עשויים לצוץ במשנה כוח בתקופה קצת יותר מאוחרת. בכל אופן, אם נחזור לענייננו, אנחנו אם כן עומדים מול שני יסודות. היסוד של התאווה, של ההתפרצות, והיסוד של המצוות המקדשות את חוש האמונה. ההבחנה בין התאווה לבין עבודה בתחום האמונה מעוררת בנו בעצם מחשבה מאוד מעניינת, מה שהרב קוק אומר כאן לגבי אמונה, אפשר להרחיב אותו גם לגבי תחומים אחרים. זאת אומרת, זה בעצם מביא אותנו להתבוננות בתוכנו, לשאול את עצמנו על כל מיני דברים שבנו, האם היסוד המניע שלנו הוא יסוד העבודה או יסוד התאווה. והשאלה הזאת היא שאלה שיש בה משהו ש... מביא אותנו לקושי, מכיוון שאיך אנחנו בודקים את הדבר הזה, איך אנחנו בוחנים את עצמנו בכל דבר, לשאול בסופו של דבר מהו המניע. כלומר, לפעמים אנחנו עומדים בעצמנו בפני דילמות, כשאנחנו עומדים בפני הכרעה לעשות מעשה מסוים, האם מה שמניע אותנו פה הוא ערך, הוא באמת הדבר הראוי, או שמאחורי זה מסתתר איזה צורך, צורך שלנו, צורך דחוף, שמניע אותנו לכל מיני דברים, אפילו שהם לבושים לפעמים בשפה ערכית. אנחנו יכולים לומר את הדבר הזה גם על האהבה. אנחנו יכולים לנסות להשתמש באותם מושגים של רב קוק לגבי האהבה. נשאל ככה, האם אפשר לומר יש תאוות האהבה ויש עבודת האהבה? זאת אומרת, אולי יש בנו צד אחד של צורך, שזה המניע שלנו, וצד אחד של באמת דבר הרבה יותר עמוק, והוא הנתינה שיש באהבה, המוכנות לתת ולהסתכל על השני. וכאן יכול להיות שאנחנו נמצאים באמת בהגדרה או בהבחנה בין מהו יהיה התאווה ומה יהיה העבודה. בסופו של דבר, אם האדם יהיה מוכן להסתכל על השני, אני מדבר עכשיו על תחום האהבה, ואחר כך אפשר יהיה לחזור לתחום האמונה. ובכן, אם האדם מסתכל על השני, ובוחן באמת מהם הצרכים של השני, ופועל מתוך כך, כלומר, מה השני באמת עכשיו רוצה, אז אני יודע שהוא נמצא, הוא יודע שהוא נמצא בעבודת אהבה. זאת אומרת, מה שמניע זה באמת אותי, זה באמת השני, כלומר הצורך שלו. אבל אם מה שמניע אותי זה מה שעכשיו אני מרגיש, זאת אומרת, הצורך שלי, אני צריך לבדוק היטב היטב אם מאחורי זה לא מסתתרת התאווה. זה אולי מה שמתכוון הרב קוק כשהוא מדבר על האמונה, על המצוות שמקדשות את חוש האמונה, המוכנות של האדם לעשות את המצוות, המוכנות של האדם להקפיד במצוות ולעשות אותם לא לפי מה שהוא, ההתפרצות שלו, לפי מה שהמצוות באות ומקדשות אותו ונותנות לו, לפי הדרישה שבאה מלמעלה, זה הדבר שמבחין בינו, בתוכו, בין תאוות האמונה לעבודת האמונה. זאת אומרת, מעבר לעובדה שהמצוות הם כלים שנותנים מידות לדברים, ההיענות למצווה, כמו שאמרנו באהבה, ההיענות אל השני, היא זאת שנותנת לנו את ההיענות לשני, היא זאת שנותנת לנו בסופו של דבר את העבודה, את הנכונות ואת הנקיות של המעשה שאנחנו עומדים מולו. בקטע אחר אומר הרב קוק משפט כזה, בחודש תשרי מתגדלת בנו הקדושה הטבעית, יסוד אריגת האמונה על פי מקוריותה הנפשית. ולכן הוא ממשיך הרב קוק ואומר, בחודש תשרי יש מפגש של האמונה שלנו עם האמונה של הגויים. ולכן אנחנו מקריבים בסוכות 70 פרים כנגד 70 אומות. המפגש אם כן בחודש תשרי הוא מפגש של הנקודת הטבעיות של האמונה בנו וטבעיות האמונה שנעשית אצל הגויים. ואנחנו ביחד מנסים לקדש את זה, להעלות את זה על ידי הקורבנות של חג הסוכות. אומר הרב קוק, אבל אנחנו מאבדים את הטבעיות הזאת על ידי הופעת הקודש הפנימי של אור מצוות. כלומר, אנחנו לא לוקחים את הטבעיות של האמונה שדיברנו על סכנותיה בצורה ראשונית כזאת, אלא אנחנו מאבדים את זה, אנחנו מתקנים את זה על ידי אור מצוות, והטבע הולך, אומר הרב קוק, הוא משתכלל בשכלולו העליון. כאן הוא ממשיך ואומר שזהו רז הנסירה של דו פרצופים של אדם הראשון, עד שמיני עצרת. כאן רומז הרב קוק לדברים שכותב הארי בכוונות של התפילות של ימים נוראים, הצוקות, ואומר שכשם שבבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא בתחילה את אדם וחווה, כאשר הם מחוברים גב לגב, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מפריד ביניהם, ואז הם פוגשים אחד את השני פנים אל פנים, ואומר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, והוא פוגש את חווה אל מולו. אם כן, התהליך הזה שנקרא בקבלה רז הנסירה, כלומר הפרדת החיבור גב לגב ומעבר פנים אל פנים, אומר הארי שאנחנו עושים מעין תהליך כזה מבחינה רוחנית כל פעם, כל שנה, בחודש תשרי. כאשר הנסירה הפעם היא לא בין אדם לחווה, אלא בין האלוקי ובין האדם האנושי או העולם. אומר לנו בעצם הרב קוק במשפט הזה כאן, מה עם הנסירה? הנסירה היא מעבר מגב לגב אל פנים אל פנים. מהו חיבור גב לגב? חיבור גב לגב זה חיבור טבעי. חיבור פנים אל פנים זה חיבור רצוני. גב לגב זהו קשר של אמונה טבעית שיש בה את היסוד של הצורך, את היסוד שהאדם צריך את האלוקי בתור מילוי חלל נפשי בלבד. פנים אל פנים מבטא מפגש מסוג אחר, מסוג בוגר, מסוג של מסתכל בעיניים אחד אל השני ובוחר בו ומוכן לעשות את זה בשבילו. כלומר, לא מתוך הצורך שלי, אלא מתוך הנתינה לשני. באחד מספרי החסידות מובא מאמר מאוד מעניין של חז"ל, שאומרים שבמעמד הר סיני, על מעמד הר סיני, שאומר הקדוש ברוך הוא לישראל, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. שואלים חז"ל, למה באחת מעינייך? למה לא בשתי עיניים? אלא מכיוון שבעין אחת הם כבר פזלו אל העגל. ואומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם אהובים לפניי, אפילו במעמד הר סיני, אפילו שבעין אחת כבר פזלתם אל העגל. לפי דברינו, אפשר אולי להבין את זה בצורה מורחבת יותר. הקשר שבין עם ישראל והקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, הוא קשר טבעי, הוא קשר ראשוני, הוא קשר של גב לגב, הוא קשר של תחושת צורך. אולי זה מה שחז"ל רוצים לומר, קפה עליהם הר כגיגית. כלומר, יש כאן איזה מין צורך, ואכן הצורך הזה אחר כך יכול להתחלף לעגל, לאיזה מין צורך אחר. ואנחנו יודעים שזה באמת שלב אחד. אחרי השלב הזה של הצורך, צריכה להתקיים הנסירה. צריך לבוא השלב השני של לוחות שניים, של קשר מסוג אחר, של קשר שבא לידי ביטוי במשכן, או בא לידי ביטוי במקדש, קשר בוגר של ליבבתיני בשתי עינייך, זאת אומרת, של מפגש פנים אל פנים, שמביא את האדם אל מול האלוקים, מתוך מוכנות של קבלת תורה, של מצוות, של הענות לקדוש ברוך הוא, ושל הליכה בדרך מדודה. אותו דבר אנחנו יכולים כמובן ללמוד על מושג אהבה, שקיים שלב שהוא השלב הזה של המפגש הראשון, שהוא שלב שנקרא לו טבעי, גב לגב, ואחר כך מגיע שלב בוגר של פנים אל פנים, שלב שבו יש את המערכת של הנתינה והמוכנות לתת לשני, בתוך מערכת שיש בה מצוות, מדידות של חיים והענות כלפי השני. ובכן, כפי מה שאנחנו רואים פה, אנחנו נמצאים פה אם כן בפני שני עולמות כאלה, של הקשר הטבעי ועם עוצמתו מצד אחד, ועם סכנתו, ומולו הקשר השני, קשר של העבודה, של הפנים אל פנים, שהוא הקשר הבוגר והראוי. בפעם הקודמת דיברנו על כך שהרב קוק משתוקק לאיזשהו עולם שקראנו לו אורו של משיח. בעולם הזה באמת הדבר הראוי יעשה באופן טבעי. משפט אחד שהקראנו היה, כשהשכל מאיר במלוא אורו, אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים ומשפטים. הטוב הגמור במעשה נמשך אחרי המאור השכלי. הזכרנו שכאן השכל כאן זה הרוחניות שבאדם. ובכן, הרב קוק משתוקק למין מצב אידילי כזה, שני הצדדים הללו שדיברנו עליהם, גב לגב ופנים אל פנים, הטבעי והעבודתי, מתאחדים ביחד. והרב קוק מתאר כאן איזה מין מצב שבו המצב הטבעי הוא איננו מצב גס, הוא איננו מצב שמביא להרסנות, להתפרצות, לשבירת העולם, לצורך חסר גבולות, אלא ואמונות הגונות ושאינם הגונות, אלא באמת כאילו הצורך שבאדם וההיענות שלו כלפי האלוקים מתאחדים ביחד, ונוצר פה איזה מין קשר דתי חדש, קשר שיוצר את העולם הדתי של טבעיות נכונה, של טבעיות מדודה, ושל טבעיות של הענות כלפי העליון, שהיא מתקנת ומעדנת את העולם. דיברנו על כך שהיה דבר כזה בגן עדן. הרב קוק מדבר על אורו של משיח, על ההשתוקקות של לעתיד לבוא, שתהיה בצורה כזאת. ואנחנו גם מכירים ממקומות אחרים ברב קוק, שגם בקטעים מסוימים בהיסטוריה של עם ישראל, היו לנו רגעים עם הצצות כאלה, חלקיות כמובן, לתוך העולם הזה, של משהו קצת יותר טבעי, קצת יותר מתאים, ועם כל זה לא הרסני. אבל תמיד ההצצות האלה היו חלקיות, ואחר כך בעקבותיהם באו נפילות. ועל כך נצטרך אולי לדבר בפעמים אחרות.
ברכה ראשונה על חיטה, על גרנולה, על שלווה. כפי שראינו ביחס לאורז, על אורז מברכים מזונות אפילו אם רק הוסרה קליפתו. אבל מדברי רוב הפוסקים ראינו שהדבר הזה אמור רק באורז. ולעומת זאת, על חיטה מברכים בורי פרי האדמה גם באופן הזה, גם אם הוסרה הקליפה. ועיקר הטעם הוא שאין רגילות לאכול חיטה בצורה הזאת. חיטה מבושלת, מאוחה או דבוקה לאחרות, כאן המצב שונה. כאשר מדובר על חיטה במצב כזה, שבישלו אותה וגם התמאחו או נדבקו, אז מברכים בורי מיני מזונות. לכן, על חיטה בצ'ונט, בחמין, יש לברך בורי מיני מזונות. על קווקר, שיבולת שואל, או על דייסה, יש לברך בורי מיני מזונות, בתנאי שהדייסה לא נוזלית יותר מדי, שהיא לא שתייה, אלא דייסה שאוכלים אותה, יש לברך בורי מיני מזונות, ובסופו של דבר, אחר כך, מעין שלוש, על המחיה. אם מדובר על דייסה שהיא מאוד נוזלית, אז הדבר הזה ישתנה. הגמרא בברכות דף למד ח' עמוד א' אומרת ששתיתה, אם יהבה, מברכים עליה בורי מיני מזונות. ולכן הדייסה מברכים בורי מיני מזונות. אבל זה רק מבואר בגמרא, רק אם זה אבה. אם זה רך, מברכים שהכל. מה נחשב כאבה? הרמב״ם בהלכות ברכות פרק ג' כותב שהכוונה היא לדייסה שראויה לאכילה, ללעיסה. אבל המגן אברהם והמשנה ברורה כותבים שרק דבר שראוי לשתייה נחשב לרך. לכן דייסה רגילה, דייסה נורמלית, רגילה, מברכים בורי מיני מזונות ומעין שלוש, אם כן זה דייסה שהיא לא הצליחה והיא מאוד מאוד נוזלית, אז יברכו עליה שהכל, אבל בדרך כלל יברכו בורי מיני מזונות ומעין שלוש. גם על קמח מבושל מברכים בצורה הזאת, מברכים בורי מיני מזונות, כך נפסק בסימן ריש ח' סעיף ו'. לכן על איטריות, על פתיתים וכיוצא באלו, מברכים בורי מיני מזונות. אם יש חיטה שהוסרה קליפתה והיא בושלה, אבל היא לא התמחה, אבל לא כמו המקרים שהזכרנו קודם של קווקר ודייסות, אלא דברים שלא נתמחו, כמו תבשיל חיטה, שגם אם הוסרה קליפה, לא מדובר על דבר שהתמאך או בושל, אבל הוא לא התמאך בדרך כלל, אז יש ספק איך לברך עליו. האם לברך עליו בורי מיני מזונות? כי אולי כל דגן כזה נחשב כמזונות, הוא לא שלם, כבר הוסרה קליפתו. אולי יש לברך עליו בורי פרי האדמה, כי אולי רק על אורז מברכים בצורה הזאת בורי מיני מזונות, כמו שביארנו. ולכן, לכתחילה יש להשתדל לאכול אותו בתוך הסעודה. פרט לספק של ברכה ראשונה, יש גם ספק של ברכה האחרונה, כמו שהזכרנו בעבר. אם הברכה הראשונה היא מזונות, אז ברור שהברכה האחרונה היא מעין שלוש. אבל אם הברכה הראשונה היא בורי פרי האדמה, אז ראינו שיש ספק האם לברך בורי נפשות בסוף, או לברך מעין שלוש, להלכה מברכים בורא נפשות, אבל בכל אופן יש ספק בדבר הזה, ולכן לכתחילה לא טוב להיכנס למציאות הזאת. אם בכל אופן אוכל את זה לא בתוך הסעודה, אז ברכה האחרונה, תבשיל חיטה או דברים מעין אלה, ברכה האחרונה כבר אמרנו מברכים בורא נפשות. לגבי ברכה ראשונה, כתב בשו"ת אגרות משה בחלק ד' סימן מ"ה, לברך בורא פרי האדמה. טעמו הוא שהברכה המקורית הייתה בורא פרי האדמה. יש לנו ספק אם היא יצאה מהכלל הזה והגיעה למזונות. וכיוון שיש לנו ספק, אנחנו משאירים את זה בברכה המקורית, בבורא פרי האדמה. זו דעתו של הרב פיינשטיין, שעל תבשיל חיטה, שהגרעינים לא נמחו ונדבקו, יברך בורא פרי האדמה. היה מקום גם לחשוב שיברך מזונות, כי מזונות בדיעבד פותר את כל המאכלים. בכל אופן, בין אם ברך מזונות, בין אם ברך בורא פרי האדמה, יצא בדיעבד.
האזנתם לשיעור של הרב הלל רחמני בתורת הרב קוק בספר עניה, בהלכה היומית על ידי הרב יוסף צבי רימון. והאזנתם לשיעור נוסף בשידורי קשת, כל שידורי תורה. מאחלים לכם יום טוב ולימוד פורה מישיבת הר עציון בגוש עציון. כל טוב ולהשתמע.